אל תרבה שיחה עם האישה, אפילו עם אשתך. למה לא בעצם? יהי ביתך בית ועד לחכמים, יהי ביתך פתוח לעניים. למי לפתוח את הבית? לחכמים? לעניים? ואולי זה בעצם פותר את הבעיה של האישה, עם בית מלא בחכמים ובעניים, למי יש בכלל זמן לדבר עם האישה? מיד. שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לצופים.
אנחנו לומדים את משניות דלת ה' ביחד, בפרק א' של מסכת אבות. יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסף בן יועזר איש צרדה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. אנחנו עוד נרבה גם שיחה על השיחה עם האישה, אבל בואו נעצור קודם בשלב הזה של המשנה. קודם כל יש פה זוג. יש פה את יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. מה המשמעות של זוג פה? מה זה אומר שהדברים שלהם מתכתבים אחד עם השני? שהם חולקים אחד על השני? במה זה מתבטא שהם זוג?
באמת תקופת הזוגות היא בעצם בין תקופת אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק ואנטיגנוס סוחו מצד אחד, לבין תקופת התנאים מצד שני. התקופה הזאת התאפיינה, היא הייתה כמובן בימי הבית השני, התקופה הזאת התאפיינה בכך שהיו שני מנהיגים זוג בעם ישראל. המנהיג הראשון היה נשיא, והמנהיג השני היה אב בית דין. התפקיד של הנשיא היה יותר לתת את הכיוון, את הרוח, את המגמה, את הרעיון, את האידאה, ואילו התפקיד של אב בית הדין היה יותר לטפל בצרכים המעשיים, הממשיים, פסיקת הלכה, יותר פרקטי, יותר מציאותי.
וזה בא לידי ביטוי בדברים שלהם?
זה בא לידי ביטוי בדברים שלהם. גם במשנה שלנו אנחנו רואים שהנשיא הראשון, בדרך כלל הראשון הוא הנשיא והשני הוא אב בית הדין, הראשון יותר נותן את הכיוון, את הרוח, את המטרה, את המגמה הרוחנית, ואילו השני יותר עוסק במציאות המעשית, בטיפול וביחס אל המציאות כפי שהיא.
אז אני רוצה להבין, הכיוון הכללי הוא בואו נעשה סדר. יוסף בן יועזר דיבר על זה שאנחנו צריכים לפתוח את הבית לחכמים, זה בית ועד לחכמים צריך להיות, ויוסף בן יוחנן דיבר על בית שפתוח לרווחה, עניים בני ביתך, אז הכיוון הרוחני המרכזי זה בית ועד לחכמים?
לא, זה בדיוק, לכן התקופה הזאת נקראת תקופת הזוגות, כי זוג מורכב כידוע משני צדדים, שניהם חשובים. יוסף בן יועזר הוא הנשיא, הוא מדבר יותר על הכיוון הרוחני. התפקיד הראשון של בית בישראל זה לא רק אהבה בין איש לאשתו וגידול המשפחה, גידול ילדים ודאגה לצרכים הכלכליים, או מה שקוראים היום התרבותיים במובן הזה, אלא התפקיד הראשון של הבית הישראלי זה בעצם הכיוון הרוחני, הערכים האלוקיים, יהי ביתך בית ועד לחכמים וכו'. לעומת זאת, מצד שני, האדם חי מעבר לערכים הרוחניים שלו, הוא חי את החיים הממשיים, את החיים הגשמיים, והחיים הרוחניים צריכים להופיע בחיים הגשמיים. לכן מה שאומר יוסף בן יוחנן, יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך, זו בעצם ההגשמה של הרעיון, של המגמה, של הרוח, של יוסף בן יועזר. כי החיים שלנו מורכבים מאידיאל ומציאות, והאידיאל צריך להתגלות בתוך המציאות. המשנה הראשונה עוסקת יותר באידיאל, בבירור האידיאל, באווירת האידיאל, ביצירת היחס הנכון אל האידיאל, והמשנה השנייה עוסקת בגילוי האידיאל במציאות.
עכשיו, בית ועד לחכמים, בית מלא עניים, איפה המשפחה בסיפור הזה? איפה האינטימיות המשפחתית? פותחים את הבית פה לחכמים, לעניים, מה עם האדם ואשתו וילדיו?
נכון, זאת שאלה מאוד חשובה, ואני חושב שגם היום היא שאלה שמטרידה מאוד הרבה אנשים, מה צריך להיות היחס הנכון בין התא המשפחתי למחויבות החברתית, למחויבות הציבורית וכו'. לכן באמת מצד אחד אנחנו רואים פה במשנה, שהבית של האדם הישראלי, הבית, המשפחה, היא לא עניין פרטי. הבית הוא לא דבר פרטי שקשור לזוג או למשפחה, זוג וילדים, הורים וילדים.
אבל הבית זה המקום הכי פרטי.
נכון,
אבל... ביתו של אדם ומבצרו, זה המקום שבו הוא חי את חייו הפרטיים.
נכון, אבל
אם
מקור...
לא שם זה כאן.
נכון, אבל מקור הכוח של הבית הוא בעצם השייכות שלו אל הכלל, המחויבות שלו אל הכלל, לקיחת האחריות שלו בקידום ערכי הכלל, גם בממד הרוחני וגם בממד הגשמי. מצד שני, הגמרא במסכת שבת אומרת, וכאן צריך להעיר את ההערה הזאת ביחס לשתי המשניות האלה, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. כלומר, יש מציאות של ריבוי רעים בתוך הבית. ריבוי הרעים בתוך הבית יוצר השפעות חיצוניות שבאמת יכולות לטשטש את האופי המשפחתי הספציפי של כל משפחה בפני עצמה. היום, אם אפשר לומר, ריבוי הרעים יש לו כל מיני צורות, הוא מופיע בכל מיני הופעות. זה לאו דווקא שבאים חברים יותר מדי אליי לסלון, אלא זה טלוויזיה פתוחה, פלאפון דולק, וכדומה, על זה הדרך, אינטרנט, כל ההשפעות החברתיות. לכן מצד אחד האדם צריך לדעת שמשפחתו היא בעצם שליחת ציבור, היא שליח של רעיון הרבה יותר כללי. מצד שני, כדי שהרעיון הכללי הזה יוכל לצאת אל הפועל, באמת לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. יכניס רעים, אבל לא ירבה.
אני רוצה להבין שני את הדברים של יוסף בן יועזר. הוא מדבר על בית ועד החכמים, אבל הוא אומר, ומתאבק באפר רגליהם, שוטה בצמא את דבריהם. זה מכניס את האדם שקורא את המשנה למצב שבו הוא רק מתאבק, הוא רק שוטה. למה לא להגיד לאדם, תלמד תורה, תפתח, תעיין בעצמך, זה הופך אותו לאדם קטן, רק תתאבק באפר רגליהם, רק תשתה בצמא את דבריהם?
נכון, אני הייתי אומר אפילו אולי בצורה יותר כוללת, שהיחס כאן הוא בין לימוד תורה לשימוש חכמים. כלומר, מצד אחד
אבל אדם צריך... אבל איפה לימוד תורה כאן?
מצד אחד, אדם צריך ללמוד, וכשהוא לומד הוא מופיע את שכלו, הוא מביא את עצמו לידי ביטוי. מצד שני, היחס לתורה והיחס לחכמי התורה, הוא צריך להיות יחס של חיים. המפגש עם החיים שבתורה, לא רק המפגש עם השכל של התורה. הרבה פעמים נוח לאדם לפצל בין הידיעות שהוא יודע, לבין החיים שלו. החיים שלו הרבה פעמים הם לא תורניים, למרות שהוא יודע הרבה ידיעות תורניות. כשחכמים אומרים, יהי ביתך פתוח בדבד לחכמים, הווה מתאבק באפר רגליהם וכולי, הם בעצם אומרים לך, הבית שלך, הבית הישראלי צריך להיות בית כזה שהאווירה בו, החיים שבו, המנגינה, הזרם, הסמוי, התת-קרקעי שבבית הוא זרם של חיים של תורה.
זאת אומרת, לא מספיק פה רק את לימוד התורה, צריך גם את האמונת חכמים, את היחס הנכון לתורה, כדי שהלימוד שלך גם יהיה בכיוון מסוים, ולא רק לימוד של אינטלקטואליות כזאת שהיא להרחבת אופקים, אלא זה כיוון של גם הערכה והערצה אפילו.
נכון, ולכן חכמים אמרו בכמה מקומות ששימוש חכמים יותר גדול מלימוד חכמים, כלומר מלימוד מי חכמים. שימוש חכמים, כשאדם משמש חכם, בין אם הוא משמש אותו בלמידה, כלומר הוא מנסה להבין את מה שהוא אומר, הוא משמש אותו, חי איתו, חי בקרבתו, פוגש אותו, איך הוא מנהל את החיים באופן טבעי, שימוש החיים הוא הרבה יותר גדול מהלימוד. למה? כי בלימוד אתה פוגש רק צד אחד של החכם, אתה פוגש את השכל שלו. השכל שלך והשכל שלו נפגשים. אבל בשימוש אתה נפגש עם כל מערכת החיים שלו.
עוד משהו מעניין, ומתאבק באפר רגליהם. מה זה מתאבק? מה לאכול אבק? זה משהו נשמע מאוד צבאי ולא כל כך מתחבר לחכמים, ללימוד תורה, לשימוש תלמידי חכמים אפילו.
באמת, הפירוש הפשוט באמת, ומתאבק, שפעם הרב היה יושב על הכיסא, התלמידים היו יושבים על הקרקע, וכשהוא היה מתלהב בלימוד, היה מזיז את ידיו ואת רגליו, אז היה אבק על פניהם של התלמידים. אז ומתאבק אפילו עד כדי מסירות במרכאות, לקבל את האבק מתוך דברי התורה של הרב. אבל רב חיים מוולוז'ין אמר דבר עצום, שהמילה מתאבק, יש לה שני פירושים משלימים אחד את השני. מצד אחד אבק, מצד שני מאבק. אדם קודם כל צריך ליצור את היחס שלו כלפי חכמים, כשהוא בחינת אבק לחכמים. הוא מכניע את עצמו לחכמים. בחינת משה קיבל, הופך את עצמו לכלי קיבול, משה קיבל תורה מסיני. לכן קודם כל היחס הראשון זה יצירת היחס הנפשי, היחס הפנימי של האדם אל חכמי ישראל. שקודם כל הוא רואה את עצמו כאבק. מצד שני, אם הוא רק יהיה אבק ולא יביא את שכלו, את נפשו, את אישיותו, את השקפתו, את השקפותיו לידי ביטוי, הוא ימחק מהמציאות. איפה הביטוי העצמי שלו? לכן אמר רב חיים מוולוז'ין, הווה מתאבק מלשון מאבק. אחרי שאני יודע שאני אבק, אני מצווה להיאבק.
עם מי להיאבק? עם החכם?
להיאבק, להיאבק הכוונה להקשות ולתרץ. הכוונה להבין או לא להבין, לקבל או לא לקבל. כמובן כאן צריך מאוד להיזהר. כי הרבה פעמים יש נטייה לאחת הקצוות, או להיות אבק ולבטל את עצמי לגמרי,
או להביא.
או להיות במאבק ולא לקבל בכלל את סמכותם של חכמים. לכן אנחנו צריכים לבנות בתוכנו יחס כפול שאין בו סתירה. מצד אחד אבק, אבל מצד שני מאבק. מצד אחד קבלה מהחכמים, מצד שני לבטות את האישיות הספציפית שלי.
טוב, נדאג שבשיעור הבא אלינו פה גם קצת אבק על הרצפה. בהמשך המשנה, לא קראנו את החלק הזה, בהמשך המשנה השנייה, יוסף בן יוחנן אומר דברים מאוד קשים על נושא של שיחה עם האישה. ואל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר, באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום. התחלנו לדבר על אישה, סיימנו בגיהנום. קצת קשה לקרוא את זה, במיוחד בדור שלנו, עם כל ההתקדמות במעמד האישה. מה הציווי, מה האיסור הזה?
הרבה פעמים כשאנחנו רואים או פוגשים דברי חכמים באופן בוסרי, באופן ראשוני, אנחנו לא כל כך מבינים מה הם התכוונו. ואם אנחנו לא נדייק במילים של מה שהם אמרו, נוכל להגיע למסקנות מרחיקות לכת, כמו למשל במשנה הזאת, אל תרבה שיחה עם האישה, סופו יורש גיהינה.
ומדובר בכלל על אשתו בהתחלה.
קל וחומר אשתו.
מה לדבר עם אשתו?
לכאורה זה מוזר מאוד. אלא אנחנו צריכים לדייק. אם רגע נחזור שוב אל המבנה הכללי של המשנה, או שתי המשניות, קודם כל, המשנה יוצרת, או שתי המשניות יוצרות, את היחס הנכון בין הבית לבין החוץ. בין מצד אחד המשפחה, לבין כל הסובב, כל האווירה החברתית הסובבת. אחרי שנוצר היחס הנכון בין הבית לבין החוץ, עכשיו צריך ליצור יחס נכון בתוך הבית. כלומר, המשנה שאומרת, אל תרבה שיחה עם האישה, בעצם אומרת לך, לא מספיק ליצור את היחס הנכון בין הבית לבין הסביבה, לבין החברה הכללית, אלא גם צריך ליצור את היחס הנכון בתוך הבית, שבסיס יצירת היחס הזה, זה בין איש לאשתו. דווקא אשתו. מה בעצם אומרת המשנה? מה בעצם היחס?
זה מאוד מוזר. הרי מערכת יחסים בסיסי דורשת לדבר כמה שיותר.
נכון, לכאורה ריבוי שיחה זה דבר שבונה את הזוגיות, שבונה את הבית, שבונה נורמליות של חיים. אז מה הבעיה? הרמב״ם מבדיל בין חמישה סוגים של דיבור. שני סוגים של דיבור הוא מבחין בין דיבור לשיחה. לא כתוב אל תדבר עם האישה, כתוב אל תשוחח עם האישה.
אל תרבה שיחה.
אל תרבה שיחה. חז"ל אומר הרמב״ם, דיבור זה דיבור בעל משמעות מלשון דבר. שיחה מלשון שיח, מלשון שיחה, שיחים שגדלים פרא בשדה. כלומר דיבור בלשון הרמב״ם זה דיבור שיש בו תועלת. יש דיבור שיש בו תועלת מצוותית, הוא קורא לזה דיבור מצווה. יש דיבור שיש בו תועלת מוסרית או ערכית, הוא קורא לזה דיבור אהוב. יש דיבור אסור שהתורה אסרה אותו, למשל כמו רכילות, לשון הרע וכו'. ויש דיבור שקורא לו הרמב״ם דיבור מאוס. הדיבור המאוס, אומר הרמב״ם, זה שחכמים קראו אותו שיחה בטלה. זאת אומרת, דיבור עם תועלת בעל משמעות נקרא דיבור, דיבור ללא תועלת נקרא שיחה. אם כן, קודם כל צריך להבחין
אז מדובר פה במשנה על שיחה בטלה, מדובר פה על דיבור לא מועיל, על דיבור מזיק.
עכשיו, כאן צריך לדייק, כשפגשנו את המושג שיחה בתורה ובדברי חכמים, מצאנו שיש צדדים שונים. מצד אחד, למשל כמו פה, אל תרבה שיחה עם האישה. מצד שני, יצחק אבינו ויצא יצחק לסוח בשדה. אם כן, שיחה חכמים אמרו זאת תפילה. מצד אחד, שיחת הילדים כפי שהופיע בהמשך המשנה, זה ביטוי מזולזל לשיחה חסרת תועלת. מצד שני, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אם כן, איך אנחנו צריכים להתייחס אל השיחה?
אז מה זאת השיחה פה בקיצור? מה השיחה הפסולה עם האישה?
אומרת הגמרא, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים. אם נדייק, 9 נטלו נשים ואחד כל העולם כולו. כלומר, 9 נטלו אנשים ואחד כל העולם כולו, גברים ונשים. כלומר, 9.5. במרכאות, מה מסכנות הנשים שנתנו להם 9.5 או 9 קבין של שיחה? אלא צריך להשלים את המאמר הזה בגמרא עם מאמר צמוד לו. 10 קבין של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה ירושלים. יופי? אמר שלמה המלך, שקר אכן, והבל היופי. אלא כאן למדנו יסוד גדול. דווקא ירושלים, שהיא עיר מאוד רוחנית, יכולה לגלות בתוכה גם את היופי הגשמי. כל מה שהוא במרכאות לא ירושלים, לא ירושלמי, לא רוחני, כשהוא יפגוש את היופי החיצוני, הוא באמת יתמכר לו, הוא ישתעבד לו, הוא יאבד את הפרופורציה. לכן דווקא ירושלים היא זאת שיכולה לגלות את היופי החיצוני, הגשמי, בצורה מתוקנת, מכוונת. אותו דבר. החיים שלנו מחולקים לדיבור בעל משמעות, לשיחה לכאורה בלי משמעות. הקדוש ברוך הוא ברא אישה שיודעת להפוך דיבור חסר משמעות בחינת שיחה לדיבור עם משמעות. המחמאה הגדולה ביותר שחכמים נתנו לאישה זה שהיא יודעת לדבר גם כשהיא משוחחת. כלומר שהשיחה שלה, הנה כבר נגיע, שהשיחה שלה בעצם יכולה להתעלות למדרגת הדיבור. ולכן חז"ל לא אמרו אל תדבר קודם כל. אמרו אל וגם לא אמרו אל תשוחח. אמרו אל תרבה שיחה. מסביר הרב חרל"פ. לדבר עם האישה ודאי. לשוחח עם האישה כשאצלה שיחה זה יכול להופיע במדרגת הדיבור, בעל משמעות, בעל ערך, ודאי. אבל אל תרבה. הדגש אומר הרב חרל"פ על המילה ריבוי. ברגע שאנחנו מרבים שיחה, כלומר ברגע שאנחנו מרבים דיבורים ללא תועלת, מעבר לקריטריונים הנכונים, אז חס ושלום אפשר להגיע למצב שהשיחה הופכת, אם אפשר לומר, לעיקר החיים של האדם.
אז מה רוצים האישה? הרי שיחה בטלה יכולה להיות גם שיחה עם גבר. למה דווקא האישה פה הופכת להיות הקורבן של השיחה בטלה הזאת?
כן, נכון, זה נראה כאילו קורבן, אבל זה בדיוק להפך. דווקא ככל שיש פוטנציאל יותר גדול מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, ככה פוטנציאל של הסכנות יותר גדול. כלומר, דווקא, אם אפשר לומר, בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שנקראת אישה, שיש לה יכולת לגלות עולמות רוחניים, ערכים רוחניים, במציאות גשמית, כשאחד הביטויים שלהם זה שיחה, דווקא פה הסכנה היא יותר גדולה. כלומר, כפוטנציאל היתרון, פוטנציאל החיסרון. ולכן דווקא האישה היא זאת ששייכת יותר אל היופי, שייכת יותר אל האסתטיקה, שייכת בדרך כלל יותר אל הקניין, שייכת יותר אל המסביב, אל התפאורה, ולכן היא גם שייכת יותר אל השיחה. כי דווקא היא יודעת להפוך את התפאורה, את המסביב, את החיצוני, את הגשמי, היא יודעת לחשוף בתוכו את הממד הרוחני הפנימי. לכן הייתי אומר, המשנה הזאת זאת המחמאה הכי גדולה לאישה. וזה מה שהתכוונו מקודם לומר, שכשלא מדייקים במילים, כשלא מבחינים בין דיבור לשיחה, בין ריבוי לנורמליות, אז אפשר להגיע לפספוסים ולהבנות קשות מאוד.
אבל למה לא להגיד באופן פשוט שדברים השתנו? שאנשים בעולם, בתקופה של כתיבת המשנה וגם בגמרא, אנחנו מכירים את זה, היו במעמד מסוים שמערכת היחסים בין גברים לנשים הייתה נגזרת של המעמד הזה. והיום כשמעמד האישה השתנה, יש מקום אחר לאישה בחיים של האדם, וגם ממילא הסכנה הזאת של השיחה עם האישה השתנתה, ויכול להיות שההוראה הזאת היא גם פחות אקטואלית.
אני חושב בדיוק להפך, דווקא בתקופה שבה הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, משפיע עלינו מטובו, מרוחניותו, משפיע עלינו גאולה, והחיים שלנו נפחים להיות הרבה יותר רחבים מבחינה חומרית. דווקא בתקופה כזאת הסכנה של נתינת היחס הלא נכון, נתינת המקום יתר לחומריות הזאת, דווקא פה, דווקא בתקופה הזאת הסכנה הרבה יותר גדולה. מצד אחד הקדוש ברוך הוא חפץ בבניין החומרי של העולם, כי אז הרוחניות יכולה למשול בעולם חומרי יותר רחב. מצד שני, כשיש עולם חומרי יותר רחב, הסכנות יותר גדולות. אדרבה, הייתי אומר, דווקא בתקופה שלנו, הסכנה בריבוי שיחה הוא יותר משמעותי, כי התרבות שבתוכה אנחנו חיים היא תרבות של שיחה. אז אם האישה היא תהיה אישה, היא תדע לדבר כשהיא משוחחת. אבל אם חס ושלום האישה תבטל את מעלתה, את יתרונה הפוטנציאלי, ואם אפשר לומר, תרד למדרגת השיחה הבטלה, אז באמת אנחנו נוכל להגיע לקלקולים קשים. הייתי אומר אולי בצורה אחרת רגע, אנחנו צריכים להגיע משיחה שהיא שיחה בטלה, לויצא יצחק לסוח בשדה. זאת המטרה.
בכל מקרה אפשר להרגיע גם אותנו וגם את הנשים, אנחנו יכולים לדבר עם אנשים, רק שהדיבור הזה צריך להיות דיבור ולא דיבור של שיחה בטלה.
הוא צריך להיות דיבור והוא צריך להיות שיחה, אבל לא ריבוי שיחה.
אז אפשר להירגע, צריך רק לדעת מה זאת שיחה. תודה לך הרב ערן, תודה לכם צופים ולהתראות.